אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
קדליבה, אנחנו כאן ברדיו קול חי עם יעלי איבר ופנחס בינדר וגם קובי סגל ואסתי הרשקוביץ. חני ליפשיץ, התחלתי להגיד לך משהו בסוף השעה האחרונה לגבי שליחות חב"ד, אז אתה תצחקי עליי, אבל את לא תצחקי עליי כי תביני אותי, נראה לי שבאמת אני בעלת תשובה בלי קשר לחב"ד, ולפני הרבה שנים כבר, בערב יום השואה זה היה, אז הזמינה אותי חברה מתוקה שהיא מנפש יהודי לתת איזו הרצאה, וקוראים לה צדקת הזאת קירשטיין, והיא הבת של הרב לאו והריבי, ואז היא בעצם ביקשה ממני להקריא משהו שקשור לניצולת שואה, שקשורה לרבי מלובביץ', שקשורה לסיפור מדהים שאני לא אספר אותו כי זה לוקח שעה, אבל כל פעם בערב יום השואה, וזה כאילו כמו מין שלוף כזה שאני עומדת על הבמה, הסיוע, אני מרגישה זה השליחות שלי עם חב"ד, זה עוזר לי באותם שניות על הבמה, תוך כדי, הוא מושיע אותי, כאילו, וזה סיפור שוס, כאילו, זה סיפור על, קוראים לה, ילדה ושרשרת, בטח את מכירה, זה סיפור מפורסם על השואה, אבל כל פעם, כאילו, את אומרת, השליחות של חב"ד, את אומרת, אחד צריך, כשהוא בא עם פקלאות מטיול וצ'ימידן אוכל, ואחד צריך, באשר הוא יהודי, פתאום תפילין או מזוזה, אבל איזה יהודיה צריכה לערב יום השואה להגיד משהו, זה תמיד סיפור שגורם, עכשיו אני קולטת את העוצמה הזאת של השליחות הזאת, זה תמיד גורם קרבה גם לדתיים וגם ללא דתיים, וזה, אז כנראה השליחות היא פר אדם.
כן, לא, השליחות היא רב מערכתית.
כן.
את עושה שליחות בהמון המון דברים, דברים
נכון.
זה נכון.
עכשיו תגידי רגע, דיברנו קודם על קרבה בין אנשים שנפרדים מהם, דיברנו על חני ודיברנו על רבקי, ודיברנו על ההתמודדות שלך היום, בימים אלה, כשאת בקטמנדו עם המצב הזה בארץ, אבל יש פה איזה טקסט מקסים שכתבת שאני חייבת להקריא אותו. מתי את כותבת?
אני כותבת כל הזמן.
כל הזמן, נכון, יש לך פנקס בטלפון, איפה את כותבת?
אז פעם זה היה פנקס, היום זה יומני היקר, כן, לא, בוואטסאפ כזה.
כן.
קבוצה שלי עם עצמי כזה שעשיתי עם בעלי, ואז הוצאתי אותו, את מכירה את זה שלא עושים?
בטח.
אז זהו, והקטני שלי, שני אוריה, בן 8, שהוא התינוק שלי, עוד כל פעם משנה לי, פתאום היום בבוקר קמתי וזה היה יומני היחם. כי זה יומני היקר ויומני היחם, הם מאוד אוהבים את כן, אז כל פעם לפי המצב רוח ולפי המזג אוויר.
תראה מה קרה כשאני שואלת אותך על מתי את כותבת.
כן, מה קרה?
אורו עינייך.
באמת?
כן.
יכול להיות.
נכון.
אני כותבת מאז שאני זוכרת עצמי. יודעת, כתבתי ספר על השואה כשהייתי בת 7. קראתי לו, רציתי כל כך לחיות, רציתי. וסבתא שלי, שהיא זכרונה לברכה, היא נפטרה לא מזמן, שהיא ניצולת אושוויץ, קראה אותו. ממש, כן, אני חושבת שמאז שהכרתי את עצמי, כתבתי וקראתי, והמילה הכתובה, ואגב, אני לא מוותרת עליה לילדים שלי, אני מביאה להם ספרים לנפל, ומביאה להם ממש ככה, כי היום, את יודעת, אנחנו הרבה מול מסך לצערנו הרב, ואסור, צריך לזכור את המילה הכתובה.
נכון.
ואני מרגישה שגם בכלל, אני חושבת, תמיד שואלים אותי ככה, איך הבית חב"ד שלכם כל כך התפרסם? את יודעת, יש המון בתי חב"ד בעולם, ובאמת, אני חושבת שהנגשתי אותו גם דרך המילה הכתובה שלי, בכל, את יודעת, היום אני כותבת טורים בכל מיני עיתונים, בכל מיני, ואני חושבת שזה גם קצת קרב את הפעילות שלנו בבית חב"ד.
הכתיבה הזאת שלך.
הכתיבה הזאת שלי, כן. שהיא ככה נתנה לאנשים להרגיש חלק, את יודעת, מהמקום, לגמרי. כי בכתיבה אתה מחבר אנשים למקום, אתה מחבר אנשים לאנשים, לסיטואציה, כוח, היא המון המון כוח. מה את רוצה להקריא? אני אפילו לא יודעת.
אני רוצה להקריא את זה, וגם אחרי זה אני רוצה לשאול אותך משהו.
טוב.
אז, אז את כותבת ככה, שתי החברות הכי טובות שלי הלכו לי לאיבוד. שתיהן בחודש כסלב. האחת נרצחה במומבי בפיגוע טרור, והשנייה נפטרה מסרטן מתמשך. לשתיהן היה את החיוך הכי מתוק בעולם, את הלב הכי רחב בעולם, וחוכמת חיים של נצח. עם שתיהן היו לי שיחות נפש אל תוך הלילות, ולשתיהן אני מתגעגעת עד כלות.
עצוב.
נכון?
כן.
וואי.
כן, ממש.
הולכות לעלות על הקו מישהי שהייתה עד לפני ממש, אפשר לספור את זה עוד בימים, דמות בני ברקית, שהייתה כאילו, איך אני אגיד לך את זה, כל כך אשת חסד, שכל כך הרבה אנשים, בלי להיות בפרסום גדול, כל כך הרבה אנשים נתרמו על ידיה, קוראים לה רונית פריימן, זיכרונה לברכה, ואנחנו הולכים להעלות את הבת שלה, את אסתר תחייה לדרמן, לדבר עליה, כי אני חושבת שיש הרבה אנשים בשקט בשקט שיבינו על מה מדובר, וזה כל כך קשור למה שאת כתבת כאן, לאובדן.
כן.
יש לה אחות אחת, אחים יש, אבל אחות אחת,
כן.
שאני מכירה באופן אישי, והיא מתגעגעת אליה, את יודעת למה, ולכן הקראתי את זה, וזה הסתדר לי איתך. היא הכי מתגעגעת, האחות שלה, לפטפט איתה, לחלוק איתה, לספר לה דברים, ואחד הדברים שאני שאלתי את אותה אחות, של רונית עליה שלום, זה שכאילו, אתה לא יכול לדבר ולחוות את המוות, שהוא הדבר הכי אינטימי, עם אדם שכבר מת והיה קרוב אליך, אתה לא יכול, אז מה אתה עושה? אתה נשאר כאילו, אין חיים, כי אם הוא היה האדם שהכי דיברת איתו כל הזמן, אז מה אתה עושה עכשיו?
נכון.
בואי נדבר עם הבת של רונית אסתר.
יאללה, בואי נדבר איתה.
הלו.
שלום אסתר תחייה לדרמן.
שלום וברכה.
מה שלומך יקרה?
מה שלומי? זו שאלה גדולה בימים כאלו. מנסה לחיות, אפשר לקרוא לזה ככה.
חני ליפשיץ ואני פה באולפן מדברות על געגועים ועל אחיות, אמהות ודאי. תני לנו.
האמת זה עוד לא בשלב הגעגוע, וטרי ממש, ולא יודעת כמה יצא לכם לשמוע על אמא שלי, אבל היא לא הייתה מה שנקרא עוד אמא. לאיפה שאני הולכת, לאיפה שאני שומעת, ואני עובדת עם הרבה אנשים, אז בכל מקום אני שומעת, אמא שלך הייתה אמא שלי. וזה המשפט שאני שומעת הכי הכי הרבה עליה. היא חצרה בדמות אמא לכל כך הרבה אנשים, אם זה, היא לא תשוב מה אתם יודעות ומה אתם לא יודעות, אבל היא ניהלה מרפאה של מכבי בקריית הרצוג. והתפקיד שלה היה לנהל את המרפאה, לא מעבר לזה מה שנקרא. אבל היחס שלה לכל בן אדם שהגיע למרפאה, היה יחס של אמא לבן או לבת. הכמויות הנשים שהגיעו בשיבה שלא הכרנו, שהיא באמת נטו נטו דאגה להם ונטו היה אכפת לה מהם, והרבה מהם אמרו לנו, אם הייתם שואלים אותה, היא אפילו לא הייתה יודעת איך קוראים לנו. טלפון אחד, פעם אחת שהגענו, האכפתיות שלה לכל אחד, זה היה ברמות של כאילו, אני יושבת וחושבת היום בתור אישה שעובדת, ואימא לילדים ברוך השם, ואת יודעת, כאילו יש לנו את החיים שלנו, כמה הלב שלך יכול להכיל עוד אנשים, וזה לא נגמר, והכמויות סיפורים על השלום בית שהיא עשתה, אם זה לאנשים ממש קרובים, מהמשפחה, מהחברים, אם זה מהצוות הרפואי והפציינטים בכלל חילונים, וכאילו מכל המיוחדות שלה, אני חושבת הייתה שבאמת זה משהו ששמענו גם הרבה בשבעה, בגלל שהיא עבדה במקום כזה, היה שם התנגשות מאוד מאוד רצינית של המגזר שלנו, המגזר החרדי עם המגזר החילוני. עם הרופאים, עם התל אביבים, עם השמאלנים, והם אמרו לנו, גם בכל התקופות של ההפגנות ושל הבלגנים, אמא שלי הייתה מאוד מאוד מאוד, מה שנקרא חריפה בדעות שלה, מאוד חרדית בדעות שלה, ועם כל זה היא קיבלה כל אחד, כמו שהוא דאגה לכל אחד לצרכים שלו, לא משנה מי אתה ומה הדעות שלך ומאיזה מגזר אתה. והחיבור של הרופאים והרופאות, כאילו אנשים באמת הכי רחוקים מאיתנו, החיבור שלהם אליה ולדת זה מטורף, וכאילו הסיפורים ששמענו,
שליחה
ממש, את רואה זה שאמרתי, אני בדיוק אמרתי לאפרת שלא צריך, הטייטל לא חייב להיות שליחה, שליחת חב"ד בקטמנדו, או שליחה, כל בן אדם הוא שליח, ואמא שלך זה נשמע שהייתה השליחה הכי גדולה שיכולה להיות באמת, ממש.
היא גם ממש כאילו, היה לה, אנחנו כולנו אמורים לעשות את זה, אבל לא מסוגלים, היא ממש לקחה כל דבר, ואמרה, איך אני יכולה לצדש אותו, לצורך העניין, לקבוע תורים במרפאה. אז נכון, אפשר לעזור, ולקחת, קצת לבוא לקראת אנשים, ולבקש מהרופא פה, ולבקש מהרופא שם, אבל לצדה זה לא היה ככה. זה היה כאילו הדרך שלה, קודם כל, אם היא שמעה שהאברך מגיע למרפאה, אז אין לו בכלל אופציה של לחכות בתור. הוא נכנס לרופאים רק בשעות שאין כולל, ואם קרה משהו וזה רופא שמקבל רק בשעות מסוימות, אז הוא לא יחכה, הוא ייכנס וילך כדי שחלילה לא יפספס שנייה מלימוד תורה. עכשיו זה לא היה רק במרפאה, זה היה דרך חיים שלה גם בבית, ובאמת היא זכתה שכולנו, כל הבנות שלה זה כולנו נשואות לחתנים שכולם מברכים, ואח שלי אברך מיוחד, ובאמת כאילו התורה אצלה הייתה ברמות של, נכון, לפעמים הייתי מתקשרת ואומרת לה, אם את לא מבינה, זה מקילי וזה לא מרגיש טוב, וזאת היא שיעורי בית וזאת היא מבחן, וכאילו אני חייבת בעלי לטיפה כאילו נשימה. אז היה לה תמיד, שזה באמת הדבר שהכי הכי קשה לי היום, שאין לי מי שיגיד לי ויתן לי, כי סך הכל יש לנו ניסיונות קטנים ביום יום, היא תמיד ידע מה לומר, שלא יהיה לי בכלל אופציה לחשוב על שבעלי יפיד איזשהו דרכה של לימוד, לא, אין אופציה כזאת.
מאיפה היא ענקה את זה?
קודם כל היא באה מבית שגם אבא שלה וגם סבא שלה היו כאלו, שבאמת התורה הייתה, את מכירה טיפה את אחותה, אז מן הסתם את יודעת על מה אני מדברת, כי גם היא כזאתי.
לגמרי.
התורה אצלם, זה באמת, זה כאילו, אני מסתכלת, אני אומרת, אמא שלי הייתה מסתכלת אם להדליק את האור בשבת, אותו דבר אם לקרוא לבעלה או לאחד החתנים להפסיד לימוד תורה, זה אותו דבר, לא היה שום הבדל.
תראי מה זה, תגידי, הם באו לשבעה הרופאים החילונים וה...
בטח, כולם. כולם הגיעו ודיברו ואמרו לנו שהם בהתחלה שהגיעו לבני ברק רצו לצאת, כי לא יקום להם המגזר החרדי, ועליהם מאוד קשה לקבל את כל ה... אבל אמא שלי הסבירה להם וחיברה אותם, והם פשוט ברמה שחלקם ממש אוהבים את המגזר היום.
וואי, תראי מה זה, הנה, אפרופו, לעשות טוב לאחרים. תגידי, מה הכי היה משמח אותה אם אנחנו רוצות לעשות לאישה המדהימה הזאת טוב?
קודם כל, מה שהכי משמח אותה זה הילדים והנכדים שלה.
אוקיי.
באמת, היא חיה בשבילנו ברמה ש... כאילו, אני היום כבר כמעט בת 33, ואני מרגישה שאני ילדה בת 3. לא הייתי נושמת בלעדיה, היא באמת עשתה לנו הכל והיא דאגה לנו ברמות של מטורפות, כאילו גם מבחינה רוחנית ונפשית וגם מבחינה גשמית, אין מצב שאני צריכה עזרה והיא לא עוזרת, אין, כאילו לא אני, כן, זה כולנו, זה אחיות שלי, זה בנות דודות שלי, זה בני דודים שלי, היא הייתה, עשינו עכשיו עוד מעט מתקרב השלושים, אז הרבה שלחו לנו מכתבים והודעות עליה, או עכשיו להצפיץ את זה שהוא משהו, אז הסתכלתי כאילו באמת מה הקו המנחה, וכולם כתבו, היא הייתה אמא שלנו, שככה התחלתי את השיחה איתך, כי זה באמת, אני כאילו אומרת, אנשים אומרים לי, נכון, את חושבת שלא, היא לא הייתה רק אמא שלך, היא הייתה גם אמא שלי. ומה שזה עשה לה הכי טוב, זה באמת, אני חושבת שהנושא הזה, קודם כל היא יצאה גם המון חסדים, שזה משהו ש... כמו שאמרתי, במרפאה זה הגיע לידי ביטוי, אבל אני חושבת שהתורה, כל התחזקות בלימוד התורה, היה עוד משהו ש... זה מאוד קצור לנושא של עכשיו, זה אמנם לא היה במלחמה הזאת, כי היא כבר לא כל כך הייתה איתנו, אבל תמיד שדיברו איתה באיזושהי נחיתות על הנושא של חיילים והנושא של לימוד תורה.
כן.
יש איזשהו משהו שלפעמים מסתכלים, רגע, הם מוסרים את הנפש על החיילים.
כן.
ואיזה דברים הם עושים, ואנחנו כאילו רק לומדים תורה, אז מי אנחנו בכלל? כאילו, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל החיילים וזה? והיא תמיד מאוד 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 העריכה אותם, ותמיד כמובן... זאת, היה לה אכפת לי כל משפחה כזאת שהבן שלה נלחם ושהבן שלה שם וזה מאוד.
כן.
אבל נתנה הרגשה במיליון אחוז.
כן.
זה לא שאנחנו פחות מהם, ההפך, היא כל הזמן אמרה לנו, אצלהם אתם, הם שולחים את הילדים בזמנים קשים, ואז הם מתמודדים עם זה. אצלכם זה כאילו, מי שבאמת בעלה יושב ולומד כל היום, ההתמודדות עם החייל שלך, זה לא בזמני מלחמה, זה כל רגע, זה כל שנייה בחיים. זה לא כאילו עכשיו יש איזושהי תקופה קשה ואת מתמודדת עם בן בצבא. את מתמודדת כל החיים עם בנים בצבא, את מתמודדת כאילו, היא ממש כל הזמן, מבחורת שאמרתי לה, אמא תראי, יש לי חברות שהילדים שלהם בצבא, אחים שלהם בצבא, איזה קשה זה, וכאילו אני מרגישה כזה, באמת מזמנים שבעבר של כל מיני מבצעים שהיו ומלחמות קטנות לעומת מה שקורה עכשיו, אבל אז היא תמיד אמרה לי, מה שאת עושה זה כל שנייה ביום, זה כאילו ההרגשה שהיא נתנה לנו להבין שהתורה היא מצילת העולם ולא שום דבר אחר ולא שום נשק, היא חיה את זה, היא נשמה את זה, היא... זה זרם לה בעורקים, באמת, זה כאילו ברמות שאני אני, אני מנסה להיות כמוה, זה קשה מאוד, אבל זה כאילו ההגדרה שלה מבחינתי.
אסתר, תחי את יעת, אולי מכל הדברים וכל החסד, באמת אין סופי מה שאימא עליה שלום רונית עשתה, אני חושבת שזה אחד הדברים החזקים שאת אומרת כאן, בטח בתקופה הזאת. אז אני ממש ממש...
שבאמת כל אחת שבעלה לומד משהו, שבאמת שתרגיש גאווה, ושתדע שזה לא פשוט, ולפעמים יש ניסיונות, וזה קשוח, אבל בזכות זה העולם שלנו עומד, ובזכות זה העולם שלנו קיים, ובזכות זה ננצח.
אמן, אמן, תודה. תודה רבה.
תנחומים.
לך, תנחומים גם מחני כאן איתנו, חני ליפשיץ.
תודה רבה.
חני, איך היא אומרת? היא הייתה אימא של כולם, לא רק אימא שלה. זה משהו ש...
באמת מדהים.
שעושה הבנה. וואי, יאללה, פרסומות. אסתר תחיה, תודה רבה רבה.
תודה.
נתראות. קדליבה, נצא להפסקת פרסומות.
עכשיו איתכם, קדליבה. עכשיו איתכם, קדליבה, עם אפרת ברזל.
חני, ליפשיץ.
כן.
תגיד לי, כשטסת לכאן.
כן.
ובעצם לא היית פה מאז ה...
וואי, לא הייתי. לא הייתי. הייתי ולא הייתי. כי את יודעת, זה... עכשיו, זה לא רק זה, זה אנחנו אבלים וקשה לנו ועצובים, ובחוץ, בנפל, עכשיו זו תקופת החגים. עכשיו, זה מדהים, בגלל שזה אדר א', אדר ב', יצא שזה, בדרך כלל, זה הרי גם הנפל וגם אנחנו, לפי הירח. ותמיד ראש השנה יש להם חג, ותמיד יום כיפור יש להם חג שהם לובשים לבן וצמים. שמחת תורה יש להם, הרי יש המון עבודה זרה בנפל, אז להבדיל, יש להם שם הקרבת, בכל שמחת תורה, אנחנו רוקדים ספר תורה, והם רוקדים איזשהו מזבח גדול של בודה, וכן. אחר כך חנוכה יש להם גם חג שהם מדליקים נרות.
ממש על אותם
ימים. פורים יש להם חג שנקרא הולי, שהם זורקים צבעים אחד לשני, מתחפשים. זה מדהים. פסח יש להם ראש השנה. ראש השנה זה בפסח שלנו. עכשיו, השנה היה איזשהו, הכל התאחר בחודש. זאת אומרת, בשמחת תורה התחיל החגים שלהם. אז תביני, אנחנו באבל קולקטיב, בבית חבד יושבים שבעה אחרי שמבשרים בשורות איוב נוראיות לאנשים, מסדרים להם כרטיסי טיסה, עושים הכל כדי שאנשים יגיעו לארץ כמה שיותר מהר, ובחוץ את יוצאת. עכשיו, תחשבי שפה, בכלל, את יוצאת החוצה, את מרגישה את העצב הסמיך באוויר, ממש. את יוצאת, ממש, אני אומרת לך, יש דגלי ישראל שלא, יש את התמונות של החטופים, את מרגישה משהו באוויר. שם, עכשיו בנפאל, עכשיו בזמן שאנחנו מדברות, למשל, יש את חג האורות, חג האורות, הכל מלא נרות. באתי להגיד אורות צבעונים, אבל יש הפסקות חשמל, אז אי אפשר, אבל הכל מלא נרות.
שיעמדו כמונו עם שמן.
כן, כן, הם לאט לאט הם ילמדו, הם כמה שנים, מאות שנים אחרינו, אז לאט לאט. ואת יוצאת החוצה וכולם שמלות אדומות, והם תיקות על המצח, והולכות למקדשים, וכולם רוקדים, וכולם שמחים, ואני עם פרצוף של תשעה, של שבעה באוקטובר, כבר לא של תשעה באב. וחני, מצד שני, אבל הם כן יודעים על הסיפור, כי את יודעת שעשר, יש חמש חטופים, נפאלים, ועשרה, עשר או עשרה, בזה אני לא טובה, את יודעת? סטודנטים, זה עשרה, נכון?
בדיוק.
זהו, זה עשרה, אני יודעת. אני סתם, זהו, אני פשוט, היה לי חוסר ביטחון עצמי לרגע. עשרה סטודנטים שנרצחו, ממש נלקחו, הם סטודנטים לחקלאות שהיו בבית בנתיב העשרה, ונלקחו באכזריות ונרצחו, אם זה היה באמת גם רצח אכזרי, והנפלים, כולם, זה בכל החדשות, בכלל זה בחדשות בעולם, אבל בכל החדשות בנפל, אז כן יודעים מה קרה לנו, אבל הדיסוננס הזה, שבין האבל הזה שיש בבית חב"ד, יודעת, את יושבת שם בביחד הזה, לבין מה שקורה בחוץ, את רק יוצאת מהשער של הבית חב"ד, והכל נראה כל כך שמח וכל כך, זה באמת דיסוננס מטורף. האמת שרציתי בדיוק, היא סיפרה על התורה ועל אמא שלה שאהבה תורה, ורציתי להגיד לה אחרי, מה היה לילה לפני שזה קרה? שזה מאוד מעניין, כי אני תמיד אומרת, זה לפני 800 שנה, 7 באוקטובר היה לפני 800 שנה מבחינתי, ממש, אני מרגישה, את יודעת מה, אני מרגישה על הפנים שלי שהזדקנתי. אולי את לא רואה את זה אישית, אבל ממש נחרצו בקמטים, וזה לא מצחיק, זה באמת, נראה לי בכולנו.
כולנו.
כולנו.
וגם שיער לבן.
וגם, נכון, אבל יש פעות כל כך יפות שלא רואים. את הקמטים רואים. ובאמת, לילה לפני, הרי היה שמחת תורה. שבכלל, אנחנו בשנתיים האחרונות מתמודדים, תחשבי שאלינו מגיעים כל החבר'ה, דת, הקיבוצניקים, מושבניקים, החבר'ה השמאל, מהשמאל ומה... אלה שרק רגע לפני היו כל הסיפור עם הרפורמה זל, את יודעת, היום זה נשמע כל כך לא ממש של פעם, והם מגיעים אלינו. לנפאל. עכשיו, השנתיים האחרונות היו שנתיים מאתגרות. מצד אחד, ברוך השם, יש, אני תמיד אומרת לקדוש ברוך הוא, אני לא צריכה שום דבר, תן נסיעת חן לנו, לי באופן אישי, לבעלי, לילדים, לבית חב"ד שלנו, שכל מי שיכנס יגיד, הגעתי הביתה, אני לא צריך יותר מזה. ונורא פחדנו שהסיפור הזה של פתאום הכיתוב הזה בין השמאל לימין, נורא פחדנו שיפגע בנו, בפעילות שלנו. וברוך השם זה לא קרה. כן היו, את יודעת, הרבה דיבורים והרבה שיח וזה, ואנחנו נורא נורא משתדלים, יש לנו כמה כללים נורא נורא ברורים, אין ויכוחים אצלנו, אין יותר מדי זה, לא מכניסים פוליטיקה, זה משהו שאנחנו מההתחלה שמנו קו אדום, אין, רק שיח שהוא שיח מעורר, משתף.
זה טוב לכל משפחה.
נכון, נכון. ומשפחה, בית חב"ד זה משפחה. אז זהו, ואז באמת, בשמחת תורה ראייה בתל אביב, את כל הסיפור של המחיצה, וכן מחיצה, לא מחיצה, והחלטנו שאנחנו, בשמחת תורה הזה, בכלל אנחנו מנגישים, צריך לזכור, שאנחנו גם מצידנו צריכים להנגיש דברים לאנשים שנמצאים אצלנו. זה אנשים שמעולם לא חגגו שמחת תורה, או סוכות בצורה כהלכתו, כל הדברים האלה. והוצאנו את כל הספרי תורה לרחבה. ואמרנו, תקשיבו, אנחנו לא בתוך בית כנסת עכשיו, אנחנו ברחבה של בית חב"ד, ואנחנו כולנו הרגליים של התורה. תראו את הרגליים, אנחנו לא פותחים אפילו את הספר תורה, זה לא רלוונטי אם למדת תורה או לא למדת תורה, אין לנו מונופול על ארון הספרים היהודי לאלה שלומדים תורה, אתם עכשיו כולם, אין אחד כאן שלא ירקוד עם הספר תורה. ואני רוצה להגיד לך שהיה ערב שמימי ברמות שאי אפשר לתאר. אנשים רקדו, לקחו את הספרי תורה, רקדו עד שלוש בלילה, עשינו הקפות גם בתמל, גם הנפלים כבר הצטרפו אלינו. זה היה באמת ערב לא... ואני לא אשכח איך בשלוש בלילה לפני שהלכנו לישון, אמרתי לחזקי בעלי, תקשיב, הייתי באורות, באורות, באמת. ואמרתי לו, תקשיב, כזאת שמחה שהייתה כאן, אין, אתה תראה שממחר בבוקר תהיה פה אחדות בעם הזה, אחדות שאי אפשר לתאר אותה שלא הייתה מעולם. ניבאתי ולא ידעתי מה ניבאתי, כי באמת למחרת בבוקר נהייתה כזאת אחדות בעם ישראל, אבל לא מהסיבות הנכונות. אני הייתי צריכה אולי להגיד עוד איזשהו משהו,
עוד קטנה, משמחה.
משמחה, זהו, משהו כזה שלא אמרתי. ובאמת, היום זה נראה לנו כל כך רחוק, הכיתוב הזה, ככולנו כל כך ביחד, אבל באמת...
אמן.
כן, את אומרת ככה, אני אופטימית, כן?
כן, תהי.
כן?
כן, אני קיבלתי הודעה מאח שלי אתמול, נראה לי שהכל חוזר, ואמרתי לו, לא, 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 לא.
לא, אסור, לא, 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 אסור,
אל תגיד
אסור.
את זה, לא נכון.
איבדנו כל כך הרבה, אז לפחות שאחדות תהיה בינינו.
בדיוק.
לגמרי,
לא,
לגמרי.
לא, 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 זה צריך לראות את זה בדיוק כמו שאת מדברת.
כן, כן.
מה יהיה? יש לי עוד כל כך הרבה על מה לדבר איתך. ואת כזה אדם מעניין, ויוצא לך אור מהעיניים, וחיוך מהשפתיים. תאכלי משהו לעם ישראל, אדם עם כל כך הרבה שליחות, וכל כך הרבה קרבה, ריחוק, ויכולת של זומינג אין, זומינג אאוט.
וואי, אמרתי לך שגם אני ברגעים של חולשה, אבל דווקא מתוך החולשה הזאת, באמת, אני רוצה רק להתפלל, להתפלל שאתה מה, שיהיה לנו כוח.
אמן.
שיהיה לנו כוח, כי, להגיד דברים גדולים, תחיית מתים, החזרת שבוע, חטופים, לא יודעת, אני מגישה שזה גדול עליי. פשוט שיהיה לנו כוח, שיהיה לנו כוח לשאת את כל מה שקורה לנו פה. כי זה באמת, זה אסון בקנה מידה שהוא באמת, אי אפשר לתאר אותו.
בלתי נתפס.
בלתי נתפס, אנחנו לדעתי עוד לא קולטים את גודל האירוע, זה כמו מלחמת יום כיפור, שאחרי 50 שנה עוד יש לך סרטים וסדרות וסיפורים, זה יהיה ככה, זה ברור שזה מה שיהיה, אבל שנקבל כמה שיותר כוח, באמת, וכמה שיותר כוח גם לתת, ואת הכוח, את הכוח שיהיה לנו לתת לאחרים, בעזרת השם, ושהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. שהקדוש ברוך הוא, כדי לדעת, אנחנו למדנו שאם לא, לא, איך אומרים, אם רגע אחד עזבתיך, זה, דברים כל כך קשים קורים. אז שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו.
אמן, חני ליפשיץ, אני מאחלת לך סיורים, סיבובים, פגישות עם אנשים.
כן.
ברכה בכל מילה שלך, בכל מבט, אמן. בכל חיבוק שתתני לאישה שכל כך זקוקה. תודה שבאת אלינו לאולפן.
תודה שהזמנת אותי. היה מנדו. לי כזה מיוחד איתך, כזאת נהדרת, נפלאה,
תודה.
מדהימה.
איזה כיף לי. יאללה, קדליבה. פרסומות.
עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
אמא, כשאת רגועה, גם התינוק שלך רגוע. בואי לקבל כלים שיחזקו את החוסן הנפשי שלך בתקופה מאתגרת זו, עם מנחת ההורים זיו המאיר, בשיתוף סימילאק בגלל המדע. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
זיוולה.
כן, אפרטוש, בוקר טוב.
מה העניינים? זאת הפגישה השבועית שלנו, כזה מי.
כן, לגמרי. רק היה חסר לי המוזיקה הזאת ששמים בתוכנית שלך תמיד בהתחלה, אז באמצע כנראה זה בלי.
נכון, נכון, שכתבה לי את יצחקי.
מדהים.
מדהים.
באמת היא מעוררת השראה במוזיקה שלה. היום אנחנו במוזיקה אחרת.
דברי אלינו.
אבל בהחלט מוזיקה. מוזיקה של קשר בין אמא לילדים שלה. זו מוזיקה נפלאה. אז זאת חברת סימילאק שנותנת לנו את האפשרות לדבר על זה ולבדוק את זה ולבחון את זה. היה לנו כבר זום בשבוע שעבר שאפשר גם להשלים ולראות אותו. ויש לנו גם זום השבוע בעזרת השם ביום רביעי שאפשר להצטרף אליו כדי להבין לעומק את המוזיקה הזאת של הקשר בין הורים לילדים, בין אמא לילדים שלה, בין אמא לתינוק שלה, בין אמא לילדים גם הגדולים שלה, התינוק הוא לא לבד.
נכון, נכון מאוד, ואת יודעת, הדבר הזה של, של קשר עם הילד ש, שמתחיל וממשיך ולא נגמר, הם גדלים והם עדיין צריכים אותנו.
בדיוק. אני תמיד שואלת בהרצאות, עד מתי? הרי עד מתי הקשר הזה?
עד מתי באמת?
עד בכלל.
עד בכלל.
עד בכלל, וגם אחרי 120.
נכון.
כי יכולים לבוא גם אנשים מבוגרים, ועוד פעם להפך, אולי עוד יותר אפילו, בעומק ככה. זה קשר מאוד 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 משמעותי. וזה בעצם הדבר הכי חשוב, והכי שאני רוצה שאמאות יבינו. הכי הכי.
כן.
שתינוק הוא חלק ממך.
כן.
חלק מהבטן שלך.
כן.
וברגע שהוא נולד וחבל הטבור נחתך, כאילו נהייתם שניים, בעצם הופרדתם,
כן.
המהות שלו זה לחפש קשר, לרצות קשר. ואמא, מה המהות שלה? גם קשר.
נכון.
רוצים קשר. אני המון חושבת על זה במאמר מוסגר ככה, עכשיו שיורד גשם, גשמי ברכה, וביקשנו, התפללנו, מושיב הרוח ומוריד הגשם, התפללנו כל מה, ו פתאום יורד הגשם ולב של אמא כשיש חיילים פשוט נגמר לי, אני כל הזמן יורד גשם והעיניים שלי בוכות, כאילו מה, הם מתמודדים, חיילים מתמודדים בקרב עם דברים יותר קשים מגשם, אבל זה אמאות, הם רוצות שיהיה בית, שיהיה חם, שיהיה טוב, שיהיה קשר, שיהיה נעים, שיהיה נעים, לא שיהיה להם רטוב ובוץ וקר וכל כך קשה. זה אמרתי ככה במאמר מוסגר, מה זה לב של אמאות? זה לב של אמא. אמא רוצה טוב לילד שלה, רוצה הגנה, במקור זה מה שאמא רוצה. נכון שיש הרבה טעויות בדרך, אבל במקור זה מה שאמא רוצה, להגן, לתמוך, לאהוב, לקבל, להכיל, כל אמא. זה הלב שלה, זה מה שהיא רוצה. וכל ילד רוצה חיבור לאמא שלו כשהוא נולד, וגם כן הלאה במהלך כל השנים.
נכון.
וזה הדבר שהכי אמאות צריכות להפנים, כי אני רואה באותו זמן, הוא שתלטן, מה שהוא רוצה להשתלט עליי, הוא גבתן, הוא רק רוצה שכל הזה, הוא עקשן, הוא כזה, הוא כזה. קודם כל, תפנימי בתוך תוכך. מה הוא רוצה? קשר איתך. מה הקשר? אז למה הוא מתחצף עליי? מה הקשר לקשר עכשיו? אז למה הוא לא שומע למה שאני... אז למה הוא מעצבן אותי, מוציא לי קרניים? למה? כי הוא רוצה איתך קשר. רק להבין, להרגיש ולהפנים את זה, שמה שילד רוצה, הוא רוצה, צריך קשר. זה מה שהוא רוצה. עכשיו, כשנולד תינוק חדש למשפחה, אז משהו זז שם, לא חס וחלילה, אף אחד לא מאבד מהקשר שלו, אבל צריך להבין שמשהו משתנה. כמו הכל אחד מקבל פתאום, זה כמו אם יושבים בשולחן ארבעה אנשים, פתאום בא אדם חמישי, כל אחד צריך קצת לזוז, לפנות לו מקום.
נכון, כאילו כיסות מוזיקליים כאלה קצת.
כיסות מוזיקליים נראה לי שמתחלפים, נכון?
נכון, נכון.
אז פה לא מתחלפים, פה כל אחד מזיז קצת הכיסא שלו בשביל להביא עוד כיסא. זה לא שאנחנו, עכשיו אני מאבד את המקום שלי ואני צריכה לתת אותו למישהו אחר, ממש לא. אני רק טיפה מוזזה ימינה או שמאלה את הכיסא שלי, וזה טוב לי, כי אני לא רוצה להתקבע למקום אחד. אז אני קצת יזוז, והוא ייכנס, וכל אחד ימצא. אז בהתחלה זה קצת קשה, כי אוף, היה לי רגיל כבר לשבת פה, למה צריכה לזוז ימינה? אוף, לא רוצה. למה צריכה לזוז שמאלה? לא רוצה. אבל אחרי כוונה, אני אומרת, וואלה, דווקא טוב שזזתי קצת שמאלה, הכרתי את אחותי הזאת, או התקרבתי לאבא שלי הזה, או זזתי קצת יותר קרוב לסלטים, לא יודעת מה זה יד השולחן, או דווקא היה דווקא טוב לזוז קצת, אבל בהתחלה יש התנגדות. אבל כשמבינים את זה, זה לא שמישהו מאבד פה משהו, זה כן שמשהו זז.
וואי, זה ממש נכון.
ומתפנה מקום לתינוק החדש.
נכון, נכון, כי זה ממש מדהים, זאת, זה גם מתאים לכל מיני מצבים אחרים בחיים, שאתה אומר, לא רציתי את זה, ואיך פתאום נאלצתי לצאת
לגמרי.
פתאום אתה מגלה דברים אחרים שלא ידעת, לולי הדבר הזה.
לגמרי. להיות קצת יותר סתגלנים.
נכון.
לכל מיני מצבים שאנחנו לא רוצים. אני למשל, עוד פעם, אני חוזרת למלחמה, בימים הראשונים, בשבועיים הראשונים, רק... הדבר שהכי היה לי קשה זה מה, עוד פעם רוצים עלינו לחלוטנו, עוד פעם שונים אותם, עוד פעם רוצים להרוג אותנו, לא יכולתי לסבול את זה. ואחרי שבועיים פתאום אמרתי, כן, שבכל, היא שעמדה לבותינו, ושבכל דור ודור קמים עלינו לחלוטנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ונשאיר את זה עוד פעם ועוד פעם, ונפנים את זה. כן, וזה, וזה דווקא פתאום נהיה לי מקום כזה של בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. נכון, זה. הנה, הגענו לשם עוד הפעם. אז דווקא אותה נקודה שכל כך קשה לפעמים, פתאום יש בזה, זה יותר מסתגלנות, זה פתאום להפנים ולהבין שכן, זה מה שהשם עושה, וזה, וזה טוב, זה נכון.
נכון, נכון. אז על זה אתם הולכים לדבר בוובינר?
בדיוק, בדיוק. על הקשר הזה שבין אמא לילד, על המקום שלו ושל כל הילדים האחרים כשמשהו משתנה. כן?
מתי זה יהיה, זיווה?
ביום רביעי, בתשע בערב.
כן.
ואיך מתחברים?
כן.
אז או לשלוח מייל לסימילק 2023 שטרודל@gmail.com או בוואטסאפ, ואז אפשר גם את השיעור הקודם, את הזום הקודם, לראות 054-543-0014, בהודעת וואטסאפ, עוד פעם, 054-543-0014.
אוקיי.
ושתי האפשרויות להירשם. וכמובן ששימי לק מקפידים להגיד שחלב אם זה המזון הטוב ביותר לתינוק. שזה גם משהו יפה וטוב.
מעניין, את הייתה פה עכשיו חני ליפשיץ, ואני הבנתי שגם בנפאל פחות מניקים. אתה יודע?
לא, למה?
כן, לא יודעת, ככה הבנתי, למרות שזה...
אז בארץ מניקים מאוד מאוד.
כן, לא, אני אומרת פה, כן, עם כל זאת, נכון?
מעניין, בארץ מאוד מאוד, אם אני רואה את התהליך במהלך השנים מאז שאני הייתי אמא צעירה להיום, אז זה...
הולך ומתגבר.
לגמרי, לגמרי.
נכון, נכון.
לגמרי, וכל הכבוד שנשים גם עובדות וגם עסוקות וגם מניקות, בהחלט.
נכון. אשת חיל זה אנחנו, זה מה זאת אומרת. וגם אתה מעניין לראות זיווה ש... שפתאום כשאנחנו היינו אומרות לילדים קטנים ועכשיו יש דור חדש, גם מעניין, אפרופו אנחנו מדברות עם אמהות וקשר וילדים, מעניין לפעמים לראות בפרספקטיבה את האימהות שלנו אז, עכשיו, זה נושאים מרתקים.
לגמרי.
את התפקוד הזה.
יש על מה לדבר.
נכון. יא, אז בואו ביום רביעי ב-9, בטלפון אפשר להזין.
9 בערב.
9 בערב, ב-03-37-455. ובמייל, similac2023@gmail.com. זיווה מאיר, תמיד כיף לי לדבר איתך.
הדדי.
ממש, בכל עת.
להתראות.
תודה, תודה יקרה אחת. ביי ביי.
אמא, כשאת רגועה, גם התינוק שלך רגוע. בואי לקבל כלים שיחזקו את החוסן הנפשי שלך בתקופה מאתגרת זו. להרשמה להרצאת הזום עם מנחת ההורים זיווה מאיר בשיתוף סימילק. שלחי את המילים סימילק איתך לוואטסאפ שמספרו 054-543-0014. סימילק, בגלל המדע. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
ואנחנו מסיימים עם הסיומת הקבועה שלנו, עם המנגינה הקבועה שלנו. כבר בבוקר, בהלוך, נדלקה נורת השמן במכונית. ולא ממש קיבלה מאיתנו יחס, זה לא בסדר, מהרנו. הייתי צריכה להגיע ב-11 לבית לחם. גם זיווה הייתה איתי שם. ממר אוכל... בגדול, חיכתה שם לבד. הקבר היה סגור לקהל. השנה, ככה זה היה, התבקשתי להעביר משם הקלטה על ידי המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים בישראל. הרגשתי אחריות. במשך שנים, בימי שישי, הייתי יוצאת מוקדם בבוקר להרצאה נוסעת. היעד? קבר רחל. יוזמה שבאה בי בעקבות תפילה אחת חזקה מאוד, שהייתה לי לבד, ליד הציון כמה חודשים קודם. רציתי להעביר את התחושה הזאת של קרבת השם וכוח התפילה לעוד נשים שהיו אז רחוקות. היינו נאספות לרכב גדול אחד שלקח את כולנו, פעם מראשון לציון, פעם מרחובות, תלמידות מארגון נפש יהודי. בדרך, במיקרופון, הייתי מדברת איתן על אימהות, על דרך, על חיים ומוות, על בנימין ויוסף, על שובו בנים לגבולכם. קבוע. הייתי שם בוכה, לידה, ליד אמא. אחת התפילות הסודיות שהיו לי שם לבורא עולם, הייתה שבבקשה אל תיקח ממני את ההתרגשות והחיבור של התפילה עצמה. כאילו, בתפילה הייתי מתפללת על התפילה. אני לא יודעת לחיות בלעדיה. לא גיליתי אז לנשים שבאו איתי כל אותן שנים, שאחת הבקשות העיקריות שלי שם במקום מבורא עולם הייתה ילדה. ביקשתי בת. למה? כי ממש רציתי. סיעתא דשמיא. בסוף קיבלתי. ליבי רחל שמה. איזה קטע. כל הנ"ל ייקרא מעתה ההקדמה. כשסיימנו השנה תשפ"ד, כשסיימנו את המשימה בקבר רחל, תכננו לנסוע משם בנסיעה משפחתית לבקר את הבנים בישיבות. נורת השמן המזכירה דלקה. לא מספיק נתנו לה את מבוקשה. היה ברור שלבני ברק מירושלים אי אפשר לנסוע ככה. בחניה של הישיבה בדק לנו אבא אחר שגם הגיע לבקר, אחד כזה שמבין כזה את מד השמן ופסק. אתם חייבים תחנת דלק, לכו כאן לא רחוק ותמלאו שמן. נסענו לתחנה, לקחנו לטיול איתנו את בחורי הישיבה. בתחנה הזו הקרובה, אוי, שהארונות השקופים האלה בהם מופסנים להם השמנים היו נעולים עם בריח. התחנה הייתה שוממה, אי אפשר היה לקנות שמן. הלילה ירד ומיק את החושך. מישהו המליץ לנו שם להמשיך לתחנה הבאה. המשכנו, גורנישט, אותה בעיה. קדימה לתחנה הבאה, גם שם. לא היה כוח אדם. להעביר כרטיס אשראי, שירות עצמי. מישהו רביעי ששמע את מצוקתנו, הציע לגשת לתחנות הדלק ההומות בכניסה לעיר. יש שם הרי שתיים, אחת ליד השנייה, אז נסענו לשם. בזמן שכל זה לקח, כבר היינו מגיעים לבני ברק, אבל לא משנה. הגענו לכניסה לעיר, גם שם סיפור דומה. התקשרנו לידידים, שאלו על איזה שמן מדובר, נתנו את דגם האוטו, אי אפשר היה לעזור. עמד שם בצד עוד איש אחד שחידד לנו, תיזהרו, לא כל שמן מתאים כאן לדגם, צריך לדעת בדיוק, אל תטעו, שלא יארס לכם המנוע. תיאשנו, החזרנו את הבנים לישיבות, לא היה משהו הטיול שלנו הפעם. ביקשנו מהבחור שלנו שיזמין לנו נהג שיקח אותנו למרכז. את המכונית תכננו להשאיר בחניון של הישיבה ולחזור בי"ב בחשוון, יום שישי, למחרת, על הבוקר, כדי להביא שמן שהוא שלנו, מתאים לאותיות היצרן. הנהג הגיע. איך הסיפור עד כה? טוב, אז אני ממשיכה. הנהג הגיע. המכונית שלו, איך להגיד בעדינות הנוותנית, מכונית לא משהו. ישנה כזאת, אולי נאמנה, אבל דגם קצת, איך לומר, מפעם. התחלנו לנסוע במורדות הרי ירושלים, חזרה לבני ברק, כשהאוטו שלנו נשאר בחניה מאחור. מעט דקות אחרי שהתחלנו לנסוע לכיוון מערב, שואל אותנו הנהג, מה יש לכם אתם? למה אתם בשעה כזאת נוסעים? אין לכם רכב? ואני הייתי זו שעניתי ואמרתי שדווקא ברוך השם יש, אבל שאין לנו שמן ולא חסר, ושלא רצינו להסתכן, ושהיינו בשש תחנות ולא מצאנו, ולא היו מתדלקים וזהו, ושמחר כבר נטפל במפגע. יש לי כאן שמן בבגאז', הוא אמר פתע הנהג. בליבי החזרתי, נו באמת, איך השמן שלך עם האוטו שלך? זה בטוח לא יתאים, אבל שתקתי, לא אמרתי. הוא עצר את האוטו, הדרייבר, הסביר משהו על אח שלו, שפעם הייתה לו מכונית אחרת, ושיש כאן בבגאז' עוד מהתקופה, היא שמן, שאין להם מה לעשות איתו מאז. הוא חזר מהבגאז' עם הקד, עם המיכל, הנה תראו, צלצלתי לאחי. שאלתי אותו, אורן, סליחה על השעה, אבל איזה שמן המכונית שלנו צריכה? הוא הסביר לי שצריך עם זה להיזהר ולדייק את השמנים ושזה 5W30. הסתכלתי על המדבקה של השמן של הדרייבר, על הקד היה כתוב 5W30. חזרנו לישיבה, מילאנו את השמן וחזרנו עם האוטו שלנו הביתה לבני ברק. את רואה את פח את רואה את נס הפח? שאל אותי בעלי, תראו את העיניים. לא, אמרתי, אני עייפה ורק רוצה הביתה. אז תסתכלי עליו, הוא התעקש. פחים קטנים הם ניסים המבקשים מאנשים שיסתכלו עליהם בחיים. כדליבה, אסתי הרשקוביץ, יעלי איבר, פנחס בינדר, רוצו לחבק את הילדים שלכם, רוצו לחבק גם את ההורים שלכם. כדליבה, אפרת ברזל, להתראות.